אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. אפשר לשמוע אותנו גם ביישומון של כאן, באתר של כאן ובשלל יישומוני הסקטים. איתנו באולפן היום משה מושקוביץ וטל ניסן. שלום לכם, שלום יובל אביבי.
שלום, מה יעשה לה? מחר יתקיימו הבחירות לכנסת ה-25.
אמת לאמיתה.
התגעגעת?
מאוד. רגלתי כבר.
אמרנו מה?
זה הפך לתחביב.
כן.
ראה, חסר לי תחביב, האמת.
נכון.
יש לי רק דברים שאני עובדת בהם.
המון זמן פנוי גם.
מה עם תחביב?
מה עם איזה תחביב אחת לכמה זמן.
נכון.
וגם אני חושב שכשאתה עושה משהו הרבה פעמים, אז אתה משתפר בו.
אוקיי, זה יפה.
ואנחנו, אתה יודע, אתם אומרים 10,000 שעות, נכון? אומרים, אתה צריך להקדיש 10,000 שעות כדי להפוך לטוב במשהו. איך אתה אמור להיות טוב בבחירות, אם זה קורה שעה פעם בארבע שנים?
אז בוא נודה להם על הברדק הזה.
אנחנו נקדיש היום את התוכנית לכל מיני רעיונות מדיניים, פילוסופיים, ספרותיים אפילו, באשר למדינה הזאת, חלקם רעיונות אוטופיים, חלקם דיסטופיים, אולי חלקם יהיו ריאליים.
אולי.
אם כי ריאליות ודיסטופיה זה לא תמיד מנותק לעבור חלקים מסוימים.
נכון.
ואנחנו מתחילים עם הרצל. עם הרצל ועם האוטופיה שלו, אולי אפשר לקרוא לה אוטופיה ריאלית. האם יש דבר כזה, אוטופיה ריאלית? אוטופיה שאפשר להגיע אליה. אנחנו מבקשים לדבר על זה עם פרופסור אבי סגי, עמית מחקר במכון שלום הרטמן. פרופסור סגי מלמד במחלקה לפילוסופיה באוניברסיטת בר אילן, שבה ייסד וניהל שנים ארוכות את התוכנית ללימודי פרשנות ותרבות. הוא גם עורך את סדרת הספרים פרשנות ותרבות, שרואה אור בהוצאת כרמל, סדרה נהדרת. ואנחנו רוצים לדבר איתו על הפוליטיקה במבחן הספרות והמקרה של הרצל. שלום פרופסור אבי סגי.
שלום וברכה.
שלום.
אז יש לנו בעצם שני ספרים על השולחן, אלט נוילנד האוטופי ומדינת היהודים, ואנחנו רוצים להבין מה הוא הציע.
מה הצע, כן.
איפה זה נפל בדרך?
זה לא נפל, הרי מדינת היהודים זוהי פרוגרמה פוליטית, היא לא אוטופית מבחינת הז'אנר הספרותי שלה, כי אוטופיה בעיקרון באה מהמונח אוטופיה, באה מהמילה היוונית אוטופוס, מחוץ למקום. היא מתארת מציאות אידיאלית, שדבר אין לה עם המציאות הזאת, ותכליתה היא להציע ביקורת חריפה, עמוקה, על המציאות הריאלית, שכנגדה, כפי שציינת בצדק, ישנה את הספרות הדיסטופית, שאומרת מה שלא יהיה, יש הרבה יותר גרוע, וזאת המציאות שלנו. יש פה איפה כותב בין אידיאליות מוחלטת לבין שלילה מוחלטת, וכמובן מדינת היהודים איננה אוטופיה, והרצל מודע לכך, כשהוא קובע שבעוד זמן נקוב, הוא די דייק, כ-50 שנה, החלום יתממש למציאות. יש להבחין בין אידיאלים שחותרים לממשם ומתממשים, לבין ספרות אוטופית שמתארת עולם שהוא שונה לגמרי מעולמנו הריאלית.
המציאות, אגב, אבל המציאות שהוא דיבר עליה שהתממשה זה שהנה יש מדינת היהודים, אבל מה הוא רצה שיהיה במדינת היהודים?
תראי, יש הבדל כאן מאוד דרמטי בין שני הטקסטים. בין אלט נוילנד לבין מדינת היהודים. הרצל במדינת היהודים מדמה את מדינת ישראל למדינה עם חזון ליברלי עמוק, מדינה שנשלטת על ידי בני אדם ולא על ידי הדת ולא על ידי ההלכה, מקומם של הרבנים הוא במקומות מסוימים, הוא קינה אותה, הוא ממש נתן איתור מקום איפה הם ישבו, מדינת היהודים עם מימוש זכותו, רצונו, מאווייו של העם היהודי להיות עם ולא רוח רפאים בהיסטוריה. באחד המשפטים הנוקבים ביותר שמבטאים את הרצל מתוך מאוויי ליבו, צועק, עם אנחנו, עם אחד אנחנו. כל הניסיונות שלנו להתבולל, לא עלו, לא הצליחו, לא רק בגלל שהזולת לא קיבל אותנו והיינו רוח רפאים, אלא מפני שגם העם היהודי לא רצה בכך. הוא מקבל את הערכתו, את הערכה הקודמת של פינסקר, שמה שנזקק העם היהודי הוא לא לאמנציפציה, אלא לאוטו-אמנציפציה. מדינת היהודים היא בעצם פרוגרמה איך לייסד את מדינת היהודים, בהתאם לעקרונות ההגדרה העצמית, שבזמנו עוד לא היו, עקרונות ההגדרה העצמית נוסחו בסוף העשור השני של המאה ה-20, העקרונות, אבל הרעיונות כבר עלו עם תחיית הלאומיות, במחצית השנייה של המאה ה-19, הרצל מבקש לממש את האידיאל הזה של מדינה פוליטית יהודית כאן בישראל, ולשמחתנו הוא מימש אותה, אבל באופן מאוד מאוד חלקי.
אבל באלטנוילנד הוא מדבר על איזו אוטופיה, ששם הוא מדבר על מצב שבו אין בכלל שיטת ממשל.
נכון מאוד. אלטנוילנד הוא משתייך במובהק לספרות האוטופית. מפני שהוא לא מתאר את החברה שתקום כאן כמדינה, אלא כחברה אזרחית שבה בני אדם חוגגים את קיומם. אני חושב שאלטנוילנד מציב את הניגוד המוחלט למסעותיו של גוליבר. במסעותיו של גוליבר מגיע גוליבר, מי שמכונה גוליבר, המחבר, לעמים רחוקים, מגלה את כישלונותיהם, את אפסותם, או את עליונותם, ויוצא די נבוך במפגשו עם סוסים, למדינת הסוסים, שבה הם מתנהגים בצורה הגונה, הם אפילו לא מבינים מה זה המושג שקר, מה זה המושג רע, והוא חוזר לאנגליה מולדתו די נואש.
כן.
בניגוד לכך, האוטופיה של הרצל היא אוטופיה של קיום שאיננו מכחיש מאפיינים מסוימים מהקיום. יש בו יהודים ויש בו ערבים, יש בו חגים יהודים כמו חג הפסח, אבל הוא מתנהל אחרת לגמרי מכל המוכר לנו. את חג הפסח חוגגים בצוותא ובאחווה המוסלמי, היהודי והנוצרי, מין אחוות עמים מופלאה, לא בסגנון הקומוניסטי, אלא במובן של חברה אזרחית שכולה חוגגת את קיומה, בעוד ששמה של האונייה היא ציון. האונייה שבו יושבים האנשים היא ציון.
כן.
זאת אומרת, ציון הריאלית היא לא המקום הזה, למרות שהוא חי ומדבר על המקום, פועל, הגיבורים פועלים וחיים במקום הזה, אלא היא תמיד נמצאת מעבר, במרחק. יש פה תופעה מאוד מרתקת, שהיא התמודדות עם רעיונות עתיקי יומין במסורת היהודית, שלפיה העם היהודי הוא עם אידיאלי, עם טקסטואלי. מולדתו של העם היהודי, כותב הנרי חיינה, הוא הספר. מולדתו של העם היהודי באלטנוילנד היא הספינה השטה. כאן יחיו, תחיה חברה אזרחית.
אבל זה אומר אולי, אולי שבעצם באמת החברה האזרחית הזאת שאנחנו מקוננים כל פעם שאנחנו הולכים לבחירות, היא בעיני הרצל שלב. זה שלב הכרחי בדרך לבלי שלטון.
לא. זאת שאלה מאוד מעניינת. כבר כשהרצל הוציא את הטקסט האחרון הזה, ראש מבקריו היה אחד העם, אחד העם היה דמור בעיני חסידיו, עם תקיפה מאוד קשה של הרצל, ואמר, אבל למה כאן בישראל? מה הקשר של האלטנוילנד הזה לישראל? למה יהודים בישראל? ברור לגמרי שהשאלה של היחס בין אלטנוילנד למדינת היהודים היא השאלה האם הרצל נסוג מהרעיון הציוני.
כן.
אם אנחנו מניחים שלפנינו טקסט אוטופי, משמע שהציונות כשלה, מפני שהיא לא הגיעה לאוטופיה. אגב, שום תנועה היסטורית לא יכולה להיות אוטופית, היא תמיד ריאלית. וכאן אני חושב שבניגוד לרוב חוקרי הרצל, לטעמי הרצל תפס רעיון עמוק שפחות או יותר סמוך לזמנו ביטאו אותם אינטלקטואלים, ביניהם מרק בלוך, שהוא קרוב לזמנו בספרו הענק והחשוב, אגב הוא היה יהודי, עקרון התקווה, שבו לאוטופיה יש תפקיד. היא לא רק שרטוט של גן עדן האבוד, אלא יש לה תפקיד ביקורתי על הרכיב הפוליטי. בואו נעביר את זה רגע במרוצה לימינו אנו. הנה, אנחנו חוגגים את המדינה, אבל מה קורה לנו כבני אדם? מהו הכבוד שניתן לבני אדם? האלה מואשמים בבגידה, ואחרים מואשמים בכך שהם פנאטים קיצוניים. בין לבין בני אדם מאבדים את היחס המכובד, את הדיאלוג, את האמפתיה, ובעצם הרצל שם באלט נוילנד את סימן העזרה החמור ביותר על הקיום הפוליטי. קיום פוליטי יכול להצמיח יחסי זיקה פגומים בין בני אדם.
זאת אומרת, כל מה שהוא אמר, ממש, אתה אומר, התגשם. בדיוק העזרה שלו צמחה מתוך הדבר המוצלח הזה שהוא חזה במדינת היהודים.
אני לא יודע אם כל דבר יתגשם, אבל זה. אם אתה שואל...
הדבר הספציפי הזה.
אני חושב שכשאני קורא את נוילנד, ואני חוזר וקורא את הספרים שלו, וכותב עליהם לא מעט, בעיניי מופלא איך איש יתרים, חלק גדול מהקלאסיקה דיברה תמיד על הגאון שמטרים את ההיסטוריה, ואין ספק שהרצל בנקודה הזאת יתרים. הוא לא היה מחזאי גדול, למרות שזה מה שהוא רצה להיות, ולא היה סופר גדול, אבל הוא היה מבחינה פוליטית מנהיג שהרחיק ראות. הוא ראה את הסכנות שיש בקיום פוליטי. קיום פוליטי מדיני יושב על אלימות לגיטימית. תומס אופס דיבר על הלוויתן. המדינה, צריך את המדינה כדי שאתה תוכל לישון בבית שלך בשקט, ואת תדעי שאת קמה בבוקר והמכונית שלך עומדת במקום ואיש לא גנב אותה. המרחב הפוליטי מכיר את העובדה שבני אדם הם יצורים עם אינטרסים ואינטרסים מנוגדים, וזה עלול להוביל למלחמת הכל בכל. הרצל הבין את זה, הוא ראה את זה, אבל הוא גם זכר את מחוז ילדותו האהוב עליו, האימפריה האוסטרו-הונגרית, שלפחות בחלק מהמיתוסים שלה הייתה עם המון כבוד והערכה על ההיבטים הקוסמופוליטיים של חיינו. הוא חשש מהרגע שבו המדינה הזאת תהפך להיות מדינה מפלה, מדינה מבחינה. אגב, הוא לא היה צדיק כל כך גדול כמו שאני מתאר אותו, כי גם באוטופיה האוטופית הזאת, האישה הערבייה לא יוצאת מביתה והיא מחוסה. זה סיפור של גברים, כל האוטופיה הזאת. אי אפשר לצפות ממנו שהוא יחרוג מזמנו.
כן, הוא בן זמנו.
גם בן זמננו, עדיין לגברים יותר אוטופיה מאשר לנשים. אני רוצה אבל לשאול אותך, אם הוא היה מסתכל על ישראל היום, הוא היה גאה או שהוא היה מבואס? כי סך הכל בזכות מה שהוא עשה, אנחנו תמיד אומרים את זה, חוזה המדינה, הוא בזכותו קיים הדבר הזה, נכון?
בזכותו ובזכות היטלר.
אני לא רוצה להיות שותף להנחה שמדינת ישראל קיימת בזכות היטלר וגם לא בזכותו. מדינת ישראל הוקמה מפני שהעם היהודי טבע הגדרה עצמית, זכות להגדרה עצמית לאומית, וזכה בה.
אבל הוא היה מסתכל על זה ואומר, אוקיי, זה אחלה, זה די דומה למה שפינטזתי.
אחד החסרונות המובהקים שלי זה שאני בקושי מבין את ההווה והעתיד, קל וחומר שאני לא יודע את העבר.
מי אם לא אתה, פרופסור סגי?
אז אין לי את יורת הפרופסור, ולא את יורתם של אנשים שהם יודעי כל. אני יכול לומר לא על אדון הרצל הפרטי, האיש הקונקרטי שחי בזמן נתון ובתקופה נתונה, אני יכול להשוות את הטקסטים. ואני יכול להצביע על כך שבמדינת ישראל היום, אנחנו חווים את המתח שקרוב לפיצוץ בין רעיון הריבונות של מדינת ישראל כמדינת היהודים, ואני מדגיש, הרצל לא דיבר על מדינה יהודית, אלא על מדינת יהודים. יהדות לא תיקבע על ידי המדינה. אין שר לענייני יהדות. אין מי שנושא את היהדות. בני אדם ריאליים הם אלה שיגדירו את זהותם ואת מאווייהם היהודים. זה צד אחד של המטבע. מדינת ישראל לא מימשה גם את מדינת היהודים. וכשבמדינת ישראל יכול אדם לומר לזולתו, אתה לא יהודי, אתה לא יהודי מספיק. רק מי שהוא דתי הוא יהודי, ואני אגב יהודי שומר מצוות. כל אחד יש לו בעלות על היהדות. היא נעוצה איתו והוא מוכן שזולתו ישלם את כל המחיר. במדינת ישראל רבנים הם חלק מהאנשים שמגדירים את הקריטריון ליהדות. יש בישראל שני קריטריונים ליהדות. יהדות לעניין חוק השבות, ויהדות לענייני נישואין וגירושין.
כן.
יהדות לענייני חוק השבות מנוהלת על ידי משרד הפנים בקריטריונים שאיש לא מבין איך היא מה הם בדיוק. שם כל מי שחווה, אני בחלק מסוכאי, עושה גם בגיור, בהיבטים ההלכתיים. כל מי שמגיע לשם, ברור לו לגמרי שבמשרד הפנים החקיקה ההלכתית מתנהלת אחרת מאשר בעולם ההלכה והתורה. אבל את זה נניח, במדינת ישראל אדם לא יכול להינשא, אלא אם כן הוא נישא בנישואים דתיים, שזה דבר לא מתקבל על הדעת במדינה ליברלית, כי חופש מדת הוא חלק מחופש דת. אז במובן הזה, גם בהיבטים הפוליטיים של הרצל, מדינת ישראל רחוקה מאוד מלעמוד בקריטריונים שלו. אבל אם אנחנו עוברים אל אלטנוילנד, הביקורת היא חריפה פי כמה וכמה. כי כשבני אדם לא מכבדים איש את זולתו, הם לא רק לא מכבדים את הזולת, הם לא מכבדים את עצמם, ומניחים מצע ליחס שכולו אלימות וכוח. ואני חושב שהבשורה, הבשורה בגרשיים, העזרה החמורה של הרצל היא, רבותיי, כשאתם הולכים להקים מדינה, אל תשכחו שכוח הוא לא היסוד העמוק. המדינה היא מדינתם של בני אדם. יש לשמור על כבודם כבני אדם, כיהודים בכל גווני היהדות, כמוסלמים, כנוצרים, כי כל אחד מאיתנו הוא עולם שלם, עולם מלא, שונה מזולתו, ומדינה שמבקשת להשטיח את בני אדם לחזות הכל, מממשת את חלומה הטוב של מלכת הלבבות באליס בארץ הפלאות, שכאשר בני אדם במגוונים שונים, באמצעות אבחת החרב, הופכים את כולם לזהים. מזה מזהיר אותנו הרצל.
פרופסור אבי סגי, אני רק יכולה להגיד שבמונחים היסטוריים רק התחלנו, אז אנחנו, אני מקווה שאנחנו נבין את זה מתישהו, את, את כל מה שאמרת עכשיו.
אל תהי כל כך בטוחה.
אני מנסה להיות חצי אופטימית. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
בבקשה.
להתראות.
להתראות. מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו, אנחנו ממשיכים עם תוכנית מיוחדת שלנו לכבוד, לקראת, אני לא יודע אם לכבוד, לקראת הבחירות. כבוד, לא יודע.
כבוד, כן. כרגע הוא דיבר, פרופסור אבי סגי, על כבוד.
בין בני האדם.
אבל זה חלק מהעניין. זה הליך דמוקרטי.
אוקיי.
או שאתה מערער גם על זה.
לא, לא, לא. אני רק...
אפשר לערער על זה.
בסדר. לכבוד, הבחירות. אנחנו רוצים עכשיו לדבר על בחירות בספרות. איך עושים את זה בספרות? איך נראות הבחירות שם אצל הסופרים שלנו, ולא רק אצל ה... לא רק עכשיו. עוד ממש מוקדם. שיהיה לנו למה להשוות. נעשה את זה בעזרת פרופסור חיים וייס מהמחלקה לספרות עברית באוניברסיטת בן גוריון. שלום חיים.
אהלן, מה העניינים?
נפלא, אנחנו מתרגשים לקראת המעשה הדמוקרטי של מחר, אבל אנחנו רוצים לדבר איתך על בחירות בספרות, ואני מבין שאנחנו מתחילים בתלמוד.
כן, אנחנו מתחילים בפרשה די אלומה, על אחד התנאים המוקדמים, שמעון בן שטח, שרץ לנשיאות. בעולמם של חז"ל היה נשיא, הוא רצה להיות נשיא. הוא יצא לקמפיין, כמו כל הפוליטיקאים בימינו, הוא יצא לקמפיין, והוא הבטיח שאם הוא יבחר לנשיא, הוא יוציא להורג את כל הקוסמים והמחשפות.
יפה, זה מצע...
שטוחת בחירות שאפשר לקיים.
כן, מצע...
זה מצע ממוקד.
גם ממוקד וגם... תשמע, אתה מסתכל על כל מיני... מצע בחירות של כל מיני אנשים ברחבי העולם, לא מאוד שונה מחלק ממה שאנשים מציעים.
נכון. אם אנחנו חושבים שהדברים השתנו, התפתחו, אנחנו לפעמים מתאכזבים.
אוקיי, אז ההמונים רצו אחריו?
הוא נבחר. אני לא יודע בדיוק איך היה ההליך הדמוקרטי, אני לא יודע מי רץ מולו, ובדיוק אם הייתה ועדת קלפי, או אני לא ועדת בחירות, אבל האיש נבחר לנשיא, ואכן בניגוד לפוליטיקאים רבים אחרים הוא מימש את הבטחתו והוציא להורג 80 מכשפות שהיו באשקלון.
וואו.
80 נשים בקיצור.
80 נשים, כן.
רגע, מה הייתה ההבטחה שלו? מכשפות ומה עוד?
קוסמים. אנחנו לא יודעים לגבי הקוסמים, אבל אנחנו בהחלט יודעים לגבי המכשפות.
כן, זה לא מפתיע.
הוציא להורג בטכניקה מסובכת עם התלמידים שלו, זיהו אותם. יש פה כמובן הרבה מאוד מיזוגניה, ואנחנו לא ניכנס לדיון על הקשר שבין נשים לכישופים, אבל הוא קשר ותיק וידוע, בתרבות בכלל. אבל העלילה הסתבכה שם. קרובי אותם נשים שהוצאו להורג התרגזו עליו, והעלילו על הבן שלו, שהוא עשה עבירה שדינה הוא סקילה. והביאו עדי שקר שהעידו שהוא צריך להסתכל, ואז כבר ממש ברגע שהילד עמד להיות מוצא להורג, הילד אמר, אם זה גורלי, זה גורלי. העדים נבהלו ממה שהם עשו וחזרו בהם מעדותם, והילד בסופו של דבר לא הוצא להורג. בקיצור, הייתה שם פרשייה פוליטית סבוכה ולא פשוטה בכלל, של נשיא שמצא הבחירות שלו היה הוצאה של קוסמים ומכשפות להורג.
אני חושב שיש פה לקח מאוד ברור. לא לצאת למסע בחירות.
מערכת המשפט שלך מכורה, זה מה שזה אומר.
כן, הפוליטיקאים ממש היום מתמחים בזה, בלייצר מצעים מאורפלים שלא אומרים דבר וחצי דבר על מה שהם מתכוונים לעשות, שהרי כל דבר שאתה מתכוון לעשות, אתה צריך לממש אותו בסוף.
נכון, אני אזכירו לך.
אבל למה להתחייב לדבר שאתה במילה לא מתכוון לבצע?
לא, זהו, אני חושב שאפשר להעריך אותו על זה שהוא הלך עם המצע שלו וקיים אותו, זה דבר שאפשר
כן, אני לא יודע אם הייתי חותב
על המצע,
אבל זה גם יפה, זאת אומרת, האיש, לא, האיש הייתה לו אובססיה בעניין של מחשפות וקוסמים, הוא גם התעמת עם חוני המעגל, זאת אומרת, היה לו עניין עם אנשים שפועלים. הדבר הזה יותר עמוק, משום שתחשבו על פוליטיקאים, פוליטיקאים הכוח שלהם נובע מהממסד. מזה שהם צמודים למנגנוני כוח ממסדיים, משטרה, צבא, כל מיני דברים כאלה. קוסמים, מחשפות, הכוח שלהם הוא אנטי-ממסדי. זאת אומרת, הכוח שלהם בא ממקום אחר, הם למעשה במידה מסוימת אויבים של הממסד. הכוח שלהם נובע מאמונה של העם בהם, הם דמויות עוקפות ממסד.
וזה גם מאוד דומה, כל מה שאתה צריך זה להגיד לאנשים, תקשיבו, יש לנו פה מבנה, והנה הקבוצה שמערערת על המבנה. אם תבחרו בי, אני אחסל את מה שמערער על המבנה, ואז מאוד ברור למה אנשים הולכים אחרי הדבר הזה.
בדיוק, כמו שאנחנו יודעים, תפקיד של פוליטיקאי הוא לייצר, לזהות עבור הקהל שלו את הפחדים שלהם, להעצים אותם ולהגיד להם, אני היחיד שיוכל לפתור אתכם מהפחדים שלכם.
אילו עוד יצירות מלמדות אותנו על מה שמתחולל בתהליך הבחירות?
יש כמה וכמה, אבל יש כמה שאני אוהב. למשל, קישון הוציא בשנת 1955 ספר נהדר, סאטירה מבריקה ממש, בכלל קישון, אני צריך לומר, הוא מהיוצרים האהובים עליי, הוא סאטיריקן נהדר, שמרן אבל נהדר, והוא הוציא ב-1955 רומן סאטירי שנקרא אין כמונים, שיצא אחר כך ב-1975 בשם חדש שנקרא השועל בלול התרנגולות.
מה קורה שם?
ושם הוא בורא פוליטיקאי מפאיניק, אבל מפאיניק מארץ המפאיניקים, זאת אומרת, אתם יכולים ממש לדמיין אותו עם הקרס והחגורה שמגיעה כמעט עד הצוואר, ועומד ונועם נאומי נאומים לכל העם במבטא פולני כבד, ולפוליטיקאי קוראים עמית דולניקר. ועמית דולניקר נעם עד שהוא קרס לחלוטין, והרופאים ציוו עליו לצאת לחופשה, ומעלים אותו על מה שהם כונה אז מסעית תנובה, שהיא נוסעת למקום המרוחק ביותר בארץ, שנקרא אין כמונים. אגב, יש היום מקום בארץ שנקרא אין כמונים, על שם המקום שקישון נוציא.
יפה.
כן, יש חווה שנקראת אין כמונים. ושם למרבה הפלא, עמית דולניקר הפוליטיקאי, והעוזר הנאמן שלו שבא איתו, הם מגלים מקום שכהגדרת המספר, עדיין לא נוצרו בו הפערים החברתיים שיש לבטלם. זאת אומרת, זה מקום נטול פוליטיקה. זה מין כפר, מנותק מחשמל, מנותק מהכל. אין בו מתחים, יש בו סנדלר, יש בו רצען, יש בו רופא בהמות, יש בו רועי צאן, ואנשים חיים שם בשלווה ובשלום, מה שמוציא את הפוליטיקאי הקטן שלנו בשלוותו, וגורם לו בעצם לחולל יש מאין מערכת פוליטית שלמה שמה.
אוי ואבוי, איך... להרוס את הכל, בקיצור.
כן, הוא הולך ולוחש על אוזנו של זה, שהוא מקבל יותר מכסף ממנו, ולהוא אומר שאשתו עושה כך וכך. בקיצור, הוא מסחפך, תוך ימים מספר מהרגע שהוא מגיע לשם, כל הכפר הזה, כולם מסוכסכים עם כולם, הוא ממציא להם מועצה, הוא בורא להם מערכת פוליטית יש מאין, ו... צריך לקרוא את הספר הזה, אבל ספר מצחיק ביותר ביותר.
זה לא מאוד שונה ממה שהתחולל בתלמוד. לא מאוד שונה. אתה קודם יוצר את הבעיות, ואז אתה אומר, אני אפתור אותן.
נכון, כי בעומק, פוליטיקאים ניזונים מבעיות. זאת אומרת, אם אין בעיה, לפוליטיקאי אין מה לפתור. הרי הפוליטיקאי ביצרו קמפיין או משהו כזה, הוא מזהה פחדים, הוא מזהה בעיות, הוא מזהה מתחים, הוא נכנס לתוכם, מעצים אותם, ואז אומר בעצם לקהל שלו, בואו, אני אפתור לכם את הבעיות הללו, אני הגואל והמשיח שיכול לפתור את הבעיות הללו, בשעה שאחרים אינם יכולים לפתור את הבעיות הללו. עכשיו, ברגע שהוא מגיע לכפר שלב, שאין בו שום כלום, כל מהותו מתייתרת. הוא לא יודע מה לעשות עם עצמו, שהרי כל מהותו כפוליטיקאי היא להיכנס לתוך איזה מרחב מסוכסך, ולכאורה... ליישב אותו, אך למעשה להעמיק את הסכסוכים הקיימים בו, כדי להצדיק את המשך קיומו.
טוב, בחירות זו דרך מצוינת לעשות את זה. בוא נדבר קצת על יצירות שנכתבו כתגובה לשינוי פוליטי, שיש לך כמה כאלה בשבילנו.
זה נהיה כבר טיפה יותר רציני, זאת אומרת, מעבר להיבט המשועשע שהספרות מתבוננת במבט ציני או פרודי על תהליכים פוליטיים, כמו שעשינו גם עם התלמוד וגם אצל קישון, אפשר לקחת את שנת 77, את המהפך הגדול שהתרחש בשנת 77, עליית הליכוד לשלטון, ואת התגובות הספרותיות שהגיעו. כלומר, הן מגיעות כמו כל תגובה תרבותית, לוקח להן כמה שנים להגיע, אבל הן מגיעות. אפשר להסתכל על היצירה של אהרון שבתאי, יצירה מוכרת, לא של אהרון שבתאי, של יעקב שבתאי, ואפשר כמובן גם להסתכל למשל על היצירות הגדולות שיצאו באמצע שנות ה-80, שהם כולם, בסופו של דבר, מעין תגובה פוליטית לחרדה מפני האפוקליפסה שתבוא עם העליית הימין לשלטון. אפשר להזכיר למשל את רומן רוסי של מאיר שלו, שמתאר את סופה של הציונות הסוציאליסטית, הוא מתאר את קריסתה של נהלל. הרי מה שהוא מתאר שם זה, הגיבור הספר הוא קברן, שקובר את כל בני העלייה השנייה בבית קברות מפואר, וגרנדיוזי שהוא מקים בין ההלל עצמה. זאת אומרת, בעצם מאיר שלו מתאר את קריסתה של הציונות הזאת שראשיתה בעלייה השנייה.
כן.
שני יוצרים נוספים שכותבים באותו זמן, וכדי להזכיר את היצירות שלהם, זה חיים בר שכותבת את הזמיר, ובמין רומן פוליטי חד הוא מתאר את עלייתו של הימין הדתי, המשיחי, מבית מדרשו של הרב קוק ומישיבת מרכז הרב, כמוקד כוח שעתיד לשנות במפה הפוליטית בישראל, בורא דמויות. הספר אמנם, הספר יוצא בשנת 87, אבל מתאר את מלחמת ששת הימים, את תוצאות מלחמת ששת הימים, ואת התהליכים הפוליטיים של הסיום שהתרחשו בעקבותם, שהשיא שלהם הוא בעצם בהמרת מנגנוני השלטון. וספר נוסף שכדאי להזכיר, זה התגנבות יחידים של כנס, שגם יוצא באותה תקופה, וגם הוא מסמן את המפנה שמתחולל בחברה הישראלית, שגם שם הציונות בעצם מתאר בשנת 87, כשהספר יוצא, 86, אני לא זוכר, אבל הספר יוצא ב-86 ו-87, הוא מתאר את שנות ה-50, והוא מתאר את פליאתן, או הדמויות שהוא מתמקד בהן, זה קבוצות שוליים, כלומר, הנידחים של הסיפור הציוני הקלאסי, ואותם הוא מעמיד במרכז הבמה. ושלושת הרומנים הללו בעצם תגובה להיפוך או לשינוי טעם הפוליטי או המצב הפוליטי בישראל כתוצאה מבחירות.
שזה גם קצת דומה למערכות הבחירות האחרונות שחווינו כאן, שבכל אחת מהן היה איזה קמפיין גוואלד, מה שנקרא. אז גם הספרים נכון. עושים איזה גוואלד כזה, תראו מה קרה, גנבו לנו את המדינה.
נכון, קודם כל, המודל הזה של גנבו לנו את המדינה, הוא מודל שקיים, ותמיד ככה. אם לא נשמר את הכוח שלנו, הרי מה שיקרה כאן הוא התיאורים שהיו לפני עליית הליכוד לשלטון ב-77, היו תיאורים אפוקליפטיים.
כן.
וגם התיאורים של אחר כך, מה יקרה פה למדינה? היו תיאורים אפוקליפטיים שבחלקם דרך אגב התממשו, לקח להם הרבה יותר זמן, אבל הם בסופו של דבר בחלקם התממשו לדעתי. אבל יש נטייה, עכשיו כאן יש, זה כבר חורג מתוך הסיפור, אבל יש כמובן שחיקה של הפאתוס שנלווה לבחירות, כי אי אפשר ליצור גוואלד 5 פעמים ב-3 שנים.
עובדה שכן, פרופסור וייס, מה זאת אומרת?
פרופסור חיים וייס, מהמחלקה לספרות עברית באוניברסיטת בן גוריון, בחירות בספרות, יצאנו מעודדים מאוד. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
תודה, להתראות.
ביי ביי.
מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו ואנחנו חונכים היום פינה חדשה, רק אתמול קראנו לה, ובפינה הזאת אלעד ברנוי, עורך זינוק לאתמול, יביא לנו קטעי ארכיון מעולם הספרות. שלום אלעד ברנוי.
אלן.
אנחנו דיברנו היום על האוטופיה של הרצל באלטנוילנד, דיברנו על אפוקליפסה, ועכשיו אנחנו פונים קצת אל הדיסטופיה, בשביל שיהיה איזון. אנחנו מדברים על ספר שאהוב עלינו במיוחד.
אני מצאתי מאפיינים דיסטופיים גם בתחילת התוכנית שלכם.
היה, היה.
באמת?
זה נכון.
איך?
אנחנו מדברים היום על הדרך לעין חרוד של עמוס קינן.
נכון. טוב, נזכיר למי שלא זוכר את מה שהולך בספר, הדרך לעין חרוד. זה רומן דיסטופי שעמוס קינן מתאר את ארץ ישראל אחרי שהשתלטה עליה כת צבאית. הערבים גורשו ממנה, והגיבור של הספר נמלט מהצבא, הוא יוצא לחפש את המקום שבו נמצאים המורדים. איך הוא מבין שיש מורדים? כי הוא שומע ברדיו את שידורי עין חרוד, החופשית, הוא מחליט להגיע אליהם. אז הוא בעצם יוצא במסע מתל אביב אל עין חרוד.
כן, זה ספר שבעצם מציע שיטת שלטון אחרת פשוט, ואנחנו נקרא עכשיו קטע מתוך הספר. הכל התחיל, כזכור, בחנוכה. אני זוכר את הערב. האישה הלכה למסיבת לביבות אצל ידידים, אני נשארתי בבית לעבוד, והילדים היו במחנה ביער בן שמן. מהחדשות שאני שומע ברדיו, אני יודע שהילדים חיים. הרגו רק את המדריכים. הילדים במעצר, ועד כמה שאני מבין, בתנאים לא רעים. יש לי חבר שגר ביפו העתיקה, והחלטתי להגיע אליו. לא שהוא חבר בדיוק, אבל אינני סבור שהוא ילשין עליי. אני גם כמעט בטוח שהידידים שאליהם הלכה אשתי לאכול לביבות לא יסגירו אותה. לא מפני שאינם אנשים מהימנים, הם בפירוש מהימנים מבחינת השקפת העולם הכללית שלהם, אך לא מבחינת עיסוקם, ועל כן, אני מניח, אנשים מסוגם לא היו בסוד האירועים האחרונים. אשר ליפו העתיקה וליושבים בה, הרי כידוע גרים שם אמנים ואנשי רוח בדרך כלל. אבל מסוג אותם האמנים ואנשי הרוח שלא בחלו לקחת לעצמם את הבתים שבהם גרו התושבים הקודמים של יפו, שברחו ממנה בסירות ב-1948. מי שיכול לגור בבית שבעליו הפך לפליט, אפשר לסמוך עליו. הוא לא יבגוד. הצרה היא שגם אני יכול לסמוך עליו. אולי במקום אחר, אם אוכל, אספר גם על ידידי אשתי, וגם על הספק ידיד שלי מיפו. עכשיו זה לא כל כך משנה או חשוב. עכשיו החשוב הוא איך להגיע ליפו. רק בדרך מקרה נודע לי הכל. ברדיו ובטלוויזיה וגם בעיתונים לא היה מאומה. אינני יודע מדוע באותו ערב שיחקתי ברדיו. חיפשתי איזו תחנה זרה. ואז שמעתי קול בעברית האומר, כאן אין חרוד החופשי, תקשיבו, הקשיבו. חשבתי שזאת מהטלה. מטורפים חובבי רדיו שיש להם משדרים משלהם אינם חסרים. הסיפור שסיפרו לא היה נעים לאוזן. פתחתי את הטלוויזיה וקראתי את החדשות כרגיל. הן היו כמובן אחרות. צלצלתי לבית הידידים של אשתי והיא ענתה לי בעליצות, וברקע היו קולות הילדים של הזוג ששרו ימי החנוכה, חנוכת מקדשנו. נרגעתי. בסביבות 11 בערב צלצלו בדלת שלי. שאלתי מי זה, וקולה של בת השכן מימון ענה לי שזאת השכנה. מזה מי יודע כמה זמן אינני נוהג לפתוח את הדלת לאיש מבלי שיהיה בידי מוכן המחל הקטן של גז מדמיע שקניתי בשעתו בניו יורק. יש לי גם סכין מוכנה בכיס, תמיד. כאשר פתחתי את הדלת ראיתי מיד שמשהו אינו קשורה והטזתי גז מדמיע על שני האנשים שהתחברו בצד כדי שלא יראה אותם מבעד לחריר ההצצה. אחד מהם הרגתי במקום כי הוא היה זה שהספיק לכוון אליי את האקדח. השני התעלף, גם בת השכן התעלפה. חשבתי במהירות מה עליי לעשות. לקחתי מהמתעלף את נשקו, גררתי אותו פנימה אל הדירה, אחר כך גררתי את בת השכן ולבסוף גם את האיש המת. גם ממנו לקחתי את נשקו. קשרתי את פרקי הידיים והקרסוליים שלהם בחבל ניילון לכביסה כמו שראיתי בסרטים, עם סמרטוט בפה ורטייה על הפה כמו שראיתי בסרטים, ואחר כך התיישבתי בקורסה והתחלתי להקיא. אחר כך התחלתי לראות בכל גופי רעד מטורף, היסטרי. אחר כך התחלתי לבכות ולהתייפח. אחר כך לקחתי בקבוק וויסקי וגמתי ממנו בלי למזוג לכוס. חשבתי בפראות.
חשבתי בפרעות, אז אני מציעה שאנחנו פשוט נשמע את עמוס קינן מדבר על הדרך לעין חרוד ועל להיות ישראלי בחרדה. זה קטע שהבאת לנו אלעד מתוך סוף ציטוט, פברואר 1986, ירון לונדון מדבר איתו. בואו נשמע.
עמוס קינן בספרו הצנום מתאר את מנוסתו של אדם מתל אביב לעין חרוד. הארץ נתונה תחת שלטונם של חונטות צבאיות שמשתלחות זו בזו, ועין חרוד היא לא רק שם של מקום. היא כמעט לא שם מקום, היא בעיקר שם של חזון. איזה חזון אבוד, זה מחוז געגועים. מכל הסכנות שנשקפות לנו, התמוטטות כלכלית, סכנה לתבוסה צבאית, סכנה להידרדרות המצב בתוך החברה הישראלית, אתה חרד במיוחד, או כך מוכיחה עבודה הספרותית שלך, דווקא מפני פוטש צבאי. זאת באמת הסכנה הריאלית ביותר.
תראה, א', בעניין חרדות, אני חושב שלהיות ישראלי חרד, זה הקונץ הקטן ביותר. אל תשכח שאנחנו בנים לעם שכתב ספר בשם איכה, ואחר כך היה לנו חורבן שני, ואחר כך נתנו לעולם ספר יפה מאוד בשם יבן מצולה, ואחר כך הייתה השואה. זה לא קשה להיות ישראלי עם חרדה קיומית בלתי פוסקת שלא ישן בלילות. לא קשה.
אתה צריך לבחור לך את מושא החרדה האפשרי ביותר, כי הרי אתה לא יכול להיות נתון לחרדות מכל הכיוונים. אתה לא. בחרת בפוש צבאי?
תראה, א', לא תמיד בחרתי בפוש צבאי, כי כתבתי לא רק ספר אחד. בספר הקודם, ששמו היה שואה שתיים, זה לא היה פוש צבאי, אלא מפלה. זאת אומרת, האופציות הן רחבות. מי שרוצה לחפש פרנסה מחורבן, יכול לכתוב 20-30 ספר. אותי שאלו פעם אם הדרך לעין חרוד זה שואה 3, כי הקודם היה שואה 2. אמרתי כן, ובדעתי להוסיף ולכתוב עד 8.5.
של פליני?
יש. של פליני, של שוברט, כל הבלתי גמורים.
פרנסה מחורבן.
להיות ישראלי חרד זה הקונץ הקטן ביותר, זה מה שנשאר איתי.
וגם, ואחר כך הייתה השואה.
אני חושב שהוא צודק.
אני מתגעגעת אליו, וואו, איפה הוא?
זהו, האמת שמעניין.
הוא אומר את הדברים שהפוליטיקאים, זה בדיוק הדברים שדיברנו עליהם היום, שהפוליטיקאים רוכבים עליהם כל הזמן. זה לא קשה להיות ישראלי עם חרדה קיומית. אז בואו נעשה עם זה משהו לפחות.
יש משהו מעניין ואיך שעמוס קינן מדבר. כאילו, עוד לפני מה שהוא אומר, הוא כזו דמות מוזרה, כלומר, הוא כל כך אנטי לכל, אני חושב נגיד עליו בסרט הזה, לברות המים, לעומת עוז. באמת עמוס עוז זה כזה יפה התואר, הוא מדבר, נותן את התחושה הזאת של כזה גבר ציוני, וזה, ואז יש נעמי שמר, שהיא מדברת, יודעים, את הרוויזיוניסטית כזאת, וזה, ואז יש את הווירדו הזה, את עמוס קינן.
הכועס, הוא פשוט כועס.
אבל זה לא רק כועס, הוא כאילו, הוא באמת, הוא אומר, ואני מרגיש שכשהוא מדבר, הוא מסתכל החוצה מהחלון. כלומר, הוא לא קורא מדף, הוא לא דף מסרים. אז קודם כל, יש משהו באיך שהוא מדבר, שאני ישר רוצה להקשיב לו, כי אני אומר, הוא לא מנסה לשכנע, הוא לא מנסה להגיד כלום, הוא פשוט מדבר.
וגם הקול שלו מאוד מאוד רך.
רך ומבטא חרדה. כאילו, יש, אני חושב שאנחנו מדברים על איך אנשים היום מדברים, בטח פוליטיקאים, בטח בקמפיינים, הדבר האחרון שרוצים להראות זה שהם חרדים, הם יגרמו לנו להיות חרדים, נכון? הם כאילו ידחפו את כל החרדות בגרון שלו, אבל הם מדברים ככה וזה. ואז בא האיש הזה, שהוא באמת עם הקול הזה, והוא אומר לנו, אין, כאילו, יש 1,000 חרדות, הכל נורא, נורא מעורר חרדה. והוא אומר לו, אתה יודע, שואה 3, אז אני, בלי בראש התשובה המתבקשת, לא, לא, אסור להשוות.
3,
לא,
יש עוד 1,000.
הוא אומר, כן, זה שואה 3, ואני אמשיך לכתוב עוד שואה, עד 8.5, זה פשוט... אין, פשוט בקטע מדהים. באותו רעיון של עמוס קינן אצל ירון לונדון, הוא שואל אותו מה הוא בעצם רוצה. מה אתה מציע? מה החזון שלך? ומה תפקיד הספרות? וקינן מדבר על הספרות שתפקידה בדיקת מצבו של האדם.
אתה מדבר על איזה אופציות שלא הוגשמו, שיכלו להתגשם ולא הוגשמו, ואפשר שלא יתגשמו שוב לעולם. אז אני עוקב, כמו כולנו, אני מניח, אחרי מה שאתה מפרסם כפובליציסט בידיעות אחרונות במשך שנים, מה שכתבת כסטיריקון בארץ לפני שנים. ואני מבין שאתה מתגעגע לאיזו ארץ נקייה, ארץ צחה, גם מבחינה אקולוגית, גם מבחינת האיכות האנושית. אבל בכל זאת לא ברור לי מה מלבד שלום וניקיון ומדע מתוחכם אתה רוצה.
קודם כל אני רוצה חברה מתוקנת. ואותה עין חרוד שבה מדובר פה, מרומז יותר מפעם אחת שזה עין חרוד של סדר חברתי שונה. ומי שגדל בארץ יודע שהייתה גם עין חרוד אמיתית, ושבאותה עין חרוד אמיתית נהגה בשעתו רעיון שלא הוגשם אף פעם, רעיון של קהיליה גדולה, של קהיליה שיתופית גדולה מאוד, שבעצם תקיף את כל החברה...
הקומונה הכללית של פועלי ארץ ישראל.
כן, כן, שהיא תקיף את כל היישוב העברי בארץ, שיהיה כולו יישוב עובד, יישוב פועל, וזה יהיה אולי מחולק לקהילות אינדיבידואליות, אבל זאת תהיה קהיליה אחת עובדת גדולה. זה דבר שרצה להיות, ובעצם לא נוסה עדיין אף פעם.
אבל אתה, הרי אתה שואל הרום, נוסף לזה שאתה סופר. אתה יודע שחזיונות כאלה אינם מתגשמים לעולם.
זה מותה הספרות על פני שואלים ערומים, אפילו אם הם בעצמם הסופרים. לספרות יש מותר גם על הסופרים. הספרות לעולם לא תוותר על מסעות הנפש האלה, וכל ספרות היא בעצם בדיקת מצבו של האדם לאור ערכים אבסולוטיים.
מותר הספרות.
אהבתי שהוא קרא לו שואל ערום, כאילו זה דבר רגיל. אתה הרי שואל ערום, דבר שרגיל שאומרים ברעיון עם אנשים.
אבל זה גם נחמד שהוא מדבר על, תעזבו אותי מחזון. יש תפקיד לספרות, מה אתם מדברים איתי על חזון עכשיו? אנחנו מדברים על ספרות, וכל העניין הזה שאנחנו מצפים מסופרים להטוות לנו את הדרך. הוא אומר, רגע, חכו עם הדרך, חכו עם הפתרון.
כן, בואו נדבר על המצב האנושי, בואו יש כלים בכיור, כאילו מה אתם, על מה אתם מדברים בכלל, בואו רגע.
יש כלים בכיור וקאט צבאית שעומדת להשתלט, יש כלים בכיור. טוב, אני מציעה שאנחנו נמשיך עם קטע מאותו רעיון שבו קיינן מסביר מה עין חרוד מסמלת בשבילו.
עין חרוד מסמלת שני דברים, את אותו מושג הגויים שלך, אבל גם איזה איום. עין חרוד היא עין ג'לות בהיסטוריה המוסלמית.
כן.
מה זה אומר? מלבד צימוד המקרים.
זה לא אומר איום, זה אומר...
בוא נאמר קודם מה זה אינג'לות בהיסטוריה המוסלמית.
אינג'לות בהיסטוריה המוסלמית זה אותו קרב מפורסם שבו בייברס, שהיה שר צבאו של חליף ממלוקי ששכחתי מה שמו, ניצח את המונגולים והדף את הפלישה שלהם, והבטיח בכך את השלטון הערבי על ארץ ישראל עד הכיבוש הטורקי.
מה זה אומר?
זה אומר, לנו זה אומר דבר אחד, שמה שאנחנו קוראים בלשוננו עין חרוד, הערבים קוראים בלשונם עין ג'לות.
וזה עוד אפשרות אחת?
זה מה שלנו, כל המטען ההיסטורי שיש לנו לגבי עין חרוד, גדעון, המלקקים, המדיינים, יש גם להם מטען היסטורי שקשור באותו מקום שנקרא בפיהם בשם אחר. כלומר, גם להם יכולה להיות מסעת נפש בארץ ישראל עצמה. גם להם יש מקומות בארץ ישראל שיש להם מטען שמהווה מסעת נפש. ולכן לא מקרה שבדרך לעין חרוד המספר פוגש בערבי פלסטיני צעיר, והם הולכים יחד.
חלק מהדרך הם כבולים זה לזה.
חלק מהדרך הם כבולים זה לזה.
כן, גם להם יש מסעת נפש, מטענים וכו'. הספר הדרך לעין חרוד ראה אור בשנת 1984, שזה גם די סמלי בעצם. מעניין אם הוא חשב על זה, הוא יצא בהוצאת עם עובד. באפריל 1984 הופיעה ידיעה קצרה בעיתון מעריב, פרס על שמו של המנהיג הפלסטיני דוקטור איסאם סרטאווי, שנרצח בכנס האינטרנציונל הסוציאליסטי בליסבון. הפרס מטעם המועצה לשלום ישראלי פלסטיני בסך 100,000 שקל, הוא ענק אמש בבית לייביק, בתל אביב, לסופר עמוס קיינן ולעורך דין רג'ה שחדה מרמלה. עמוס קיינן קיבל את הפרס על הדרך לעין חרוד.
אז בואו נזכר מי היה איסאם סרטאווי. הוא נולד באקו, הוא למד רפואה והיה מנתח לב בארצות הברית. בעקבות מלחמת ששת הימים הוא נסע לירדן, הצטרף לפתח והשתתף בקרב קראמה בשנת 1969. הוא פרש מהפתח והקים את ועד הפעולה לשחרור פלסטין, שנחשב לקיצוני יותר. הוא ביצע פיגוע נגד נוסעי אוטובוס אלעל בשדה התעופה במינכן ב-1970. סרטאווי ביקר את גרמניה המערבית על תמיכתה בישראל, וטען שלא היה מבצע פעולת טרור על אדמת צרפת ויוון שתומכות בפלסטינים. ביוני 1970 הוא הצטרף למזכירות משותפת של 6 ארגוני טרור, בה היו חברים גם יאסר ערפאת, ג'ורג' חבש ונאיף חוואטמה. אחר כך הוא שינה את דעתו,
והפך מנץ לעונה. ב-1971 חזר להיות פעיל בפתח, בשנות 70 הוא נפגש עם שורה של פעילי שלום ישראלים, בהם אורי אבנרי, מתי פלט ולובה אליאב. הוא נרצח בשנת 1983, כנראה על ידי פלסטינים שראו בפעולות שלו בגידה.
טוב, אז כמובן שבציבוריות הישראלית העובדה שעמוס קינן מקבל פרס השם סרטאווי לא עוברת בשקט. אני רוצה שנשמע רעיון של קינן אצל ישראל סגל, ששואל אותו על פרס השם סרטאווי, זה מתוך מבט 10 באפריל 1984.
עמוס קינן, כמדומני שזו הפעם הראשונה שנותנים פרס ספרותי על שמו של איש אש"ף, חבר הוועד הפועל של אש"ף. ארגון עוין, אויב ישראל, זה לא מרתיע אותך?
אני מתייחס אל האיש, אל עיסאם סרטאווי. עיסאם סרטאווי היה חבר הוועד הפועל של אש"ף, שרצה לעשות שלום עם ישראל, שרצה להיפגש עם ישראלים כדי לדבר איתם על שלום עם ישראל, וששילם בחייו כדי לעשות שלום איתנו.
אותו ארגון שבשבוע שעבר ערך את התקפת הדמים ברחוב יפו בירושלים, לא גורם לך איזושהי רתיעה?
אם מישהו יכול להסביר לי מדוע אני צריך להירתע מלקבל פרס על שמו של אדם ששילם בחייו כדי לעשות שלום איתי ועליי ועל ילדיי, תבוא ברכה על האדם הזה. אני מכיר הרבה יהודים שלא אפרש כאן בשמם, שכאשר הם פותחים את פיהם, אני חרד לחיי ילדיי הרבה יותר מאשר כאשר פגשתי את עיסאם סרטאווי.
מדוע לא אנואר סאדאת? למשל, גם הוא שילם בחייו, גם הוא עשה שלום עם ישראל. מדוע דווקא עם איש, פרס ספרותי על איש, שהוא מעורר כל כך הרבה התנגדויות בציבור הישראלי?
אני רגיל להתנגדויות בציבור הישראלי, והתנגדויות צריכות להיות. הסכסוך שלנו מעולם לא היה עם מצרים, הסכסוך שלנו התחיל ויגמר בפלסטינאים.
האם אתה מאמין שארגון אש"ף יעניק לך פרס ספרותי על ספרך בדרך לעין חרוד?
תשמע, אותי לא מעניין הפרס. אותי לא מעניין כל כך איזה ארגון מעניק לי את הפרס. אותי מעניין מהי המשמעות של הפרס. משמעות פרס סרטאווי יכולה להיות רק אחת. שלום ישראלי-פלסטיני ודו-קיום ישראלי-פלסטיני. אם אוניברסיטת דטרויט הייתה נותנת פרס ליהודי אחד ולערבי אחד, על תרומתם הספרותית לקירוב שני העמים, הייתי מקבל את זה.
איזה בן אדם, כאילו הוא מדבר על זה שאין חזון, הוא לא רוצה להגיד חזון וזה, אבל איזה חזון, כלומר, איזה יכולת לראות דברים משנת 84, דברים שהיום אנשים לא מסוגלים לראות, איך הוא מצליח לראות את זה? זה פשוט לא יאמן.
כן, גם מה שהוא אומר זה דווקא את הבן אדם, פרס על הבן אדם הזה, זה בדיוק מה שאנחנו צריכים לעשות, דווקא את הדברים האלה, כי זה מה שמסמל את האפשרות לשינוי.
עד כאן ספשייל הבחירות שלנו,
נכון,
לא?
נכון, אנחנו הצענו את הכל. הצענו אוטופיה, הצענו דיסטופיה, הצענו...
גם ריאליה אולי קצת. אולי.
בגבולות האוטופיה והדיסטופיה הצענו ריאליה. נכון. שיהיה לכם ממה לבחור. וזה בידיים שלנו. מחר לא תשודר התוכנית, כי אנחנו גם הולכים להצביע, אבל אנחנו נהיה פה שוב ביום רביעי. בכאן תרבות מחר יהיה יום שידורי מיוחד לכבוד הבחירות. תודה לטל ניסן ולמשה מושקוביץ שעשו איתנו את התוכנית. בואו לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו וצאו להצביע. תודה רבה, אלעד ברנוי, רק אתמול.
תודה לכם.
תודה.
להתראות.
להתראות.
אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.